בסייעתא דשמיא, בסימנא טבא, ואנחנו השבוע בסייעתא דשמיא פותחים ספר התורה, ספר חדש, ספר דברים, משנה התורה, ספר התוכחות. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב, דרך הר שעיר עד קדש ברנע. והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. פרשה הזו, פרשת דברים. הסימן של הפרשה, לזכור את הפסוקים, זה מלאכי הסימן. 105 פסוקים יש לנו בפרשה. למה הסימן הוא מלאכיה? היום נגיד רמז אחד, למה שבוע שעבר כמעט רוב השיעור הלך לנו על הרמז של הפרשה. אז השבוע נגיד רק רמז אחד, מלאכיה זה רומז בעצם למלאכים, סיחון ועוג, שהם היו אבירים והיו גדולים וחזקים. מה עשה הקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו? בא והמית את סיחון ועוג. איך אנחנו אומרים? לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו. אז הרי הקדוש כותב שמשה רבנו חשש מעוג מלך הבשן. כך כותב גם בספר ילקוט האזובי של רבי יצחק האזובי, שחי לפני כ-600 שנה. ועוד, למה הוא פחד ממנו? אומר הזוהר הקדוש בפרשת חוקת, בגלל שהוא היה נימול. אמר משה רבנו, עוג מלך הבשן, הרי למנדה אמרו אליעזר עבד אברהם. אז יש לו זכות גם שהוא היה משמש את אברהם, הוא דמשק אליעזר שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, כמו שהגמרא דורשת ביום הקפחת עמוד ב', וגם הוא בעיקר, אומר הזוהר הקדוש, היה לו את הזכות של הברית מילה. אז אמר, אם הוא נימול ומסר את נפשו על ברית המילה, איך אני אוכל לבוא ולנצח אותו? ולכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא עד היום ועד בכלל, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מפיל את כולם, בשביל מה? להגביה את ישראל. הקדוש ברוך הוא מרים אותנו כל הזמן, רק אנחנו צריכים לפקוח את העיניים, כמה טובות הקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל יום, ואנחנו אומרים את זה בתפילה 3 פעמים ביום. הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים הנפלאות, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו יום יום, שעה שעה, כמה ניסים ונפלאות. כתב בספר המבית, עליו השלום, שמזכה אותנו להיות היום בציון שלו, בצפת, כי הלילה יהיה הרב הערי והוא קבור על ידו. כותב המבית בשער היסודות שלעתיד לבוא כל הברכות כשמשיח יבוא. מה נתפלל? נגיד, אתה חונן לאדם דעת? כבר יש לנו דעת. מה נגיד? השיבנו אבינו לתורתך? כבר הקדוש ברוך הוא, אנחנו חוזרים בתשובה. אומר המבית בשער היסודות, כל הברכות, הנוסח שלהם יהיה לעתיד לבוא, יהיה הודעה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו. זה יהיה תוכן ההודעה שאנחנו נבוא ונודה לבורא עולם. אז מי שכבר עכשיו בכל דבר מודה לקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בבחינה של עולם הבא, כי אתה עכשיו נמצא כמו שבת. הגמרא דורשת בברכות נ"ז עמוד ב', שלושה דברים אין עולם הבא, אחד מהם שבת. שבת קודש, האדם הוא שמח בשבת, לומד תורה בשבת, נהנה בשבת, מתענג בשבת, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, בדף קי"ח, בדף קי"ט, בביצה בדף ט"ז. חזל מלא מזה, כמה שהאדם הוא מענג את השבת, אז הוא מגיע לבחינה של עולם הבא, כבר עכשיו אתה ממשיך את הבחינה של עולם הבא. ככה גם כן אדם שמתרכז בהודעה לקדוש ברוך הוא, אז הוא נמצא בבחינה של עולם הבא. באמת המדרש כותב ביקרא, ויקרא הבא המדרש אומר שלעתיד לבוא כל הקורבנות יתבטלו, חוץ מקורבן תודה. אז אני אומר, לכן מלאכי הסימן, למה מלאכי ה? לרמוז על זה שהרגנו את שני המלאכים, סיחון ועוג, בפרשה שלנו, ולכן הסימן שלנו זה מלאכי ה. עכשיו הרמב"ן עליו השלום, פה בתחילת הפרשה, בתחילת פרשת דברים, הוא דן בעצם מה ההבדל בין ספר משנה תורה, בין חומש דברים לבין שאר החומשים. כל אחד ודרכו הוא, הגאון מווילנה, הוא אומר את דרך אחרת. הרמב"ן הוא מעריך, והרבה העריכו בדבריו, המלבים ועוד. אבל הגר"א אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, תשמע, כל ארבעה ספרים הראשונים, שהם בראשית, שמות ויקרא במדבר, זה היה בחינה של עשרת הדיברות. בשעה שהקדוש ברוך הוא בא ואמר למשה רבנו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, היה מלמד אותו את הפסוקים, את התורה, כביכול כל ישראל היו שומעים את המאמר שהקדוש ברוך הוא אומר כמו שמשה רבנו שומע. הוא אומר, אבל בחומש דברים במשנה תורה, אלה הדברים אשר דיבר משה. פה כבר זה לא היה בצורה ששמעו את הגבורה, אומר הגרא, אלה הדברים אשר דיבר משה, משה רבנו אמר, ואחרי שהוא אמר אנחנו שמענו. ככה מסביר הגאון מווילנה. מה זה אלה הדברים? מה זה אלה הדברים? פה מתחיל להגיד לנו דברי תוכחה. מה עשינו בחצרות? מה היה בדי זהב? איך היינו עם המרגלים? חטא העגל, קורח. מתחיל להזכיר לנו את כל המקומות, איפה שהכעסנו את הקדוש ברוך הוא. אבל גם בורא עולם, כשרוצה להזכיר לנו את הדברים הרעים שלנו, הוא לא באמת צועק עלינו. משה רבנו גם כשמוכיח אותנו, ואיך אומר שמה, הדיבר איתנו האיש, מה זה דיבר איתנו האיש? דיבר איתנו דברים קשים. אלה הדברים, דיבור אומרת הגמרא במכות י' א', זה דבר קשה. אמירה זה לשון רכה. אז למה הוא דיבר, גם כשהוא מדבר איתנו דברים קשים, שהוא צריך לדבר איתנו בצורה הזו, בכל זאת אומר לנו את זה בכבוד. למה? אומר רש"י, מפני כבודן של ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר על הכבוד שלנו. אז גם כשאנחנו מוכיחים מישהו ואנחנו מעירים לו, צריכים גם זה כשמוכיחים אותו לדעת שהתוכחה תהיה בצורה שזה יהיה ברמז. איך אומר שלמה המלך במשלי פרק כ"ח? יש שם פסוק יפה, מוכיח אדם אחריכן ימצא ממחליק לשון. דורשת הגמרא במסכת תמיד דף כ"ח עמוד א', מה הכוונה? מוכיח אדם אחריכן ימצא. אם אדם מוכיח את החבר שלו בצורה מכובדת, בצורה שהוא יקבל אותה, בצורה נעימה, אז אחריכן ימצא. או דורשת הגמרא, הרי זה כל המוכיח את חברו לשם שמיים, הרי זה זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא. ולא זו בלבד, אומרת הגמרא, גם יזכה שימשך עליו חן וחוט של חסד יימשך עליו, שנאמר מוכיח אדם אחריכן ימצא, ולא ממחליקי לשון, כל מיני מחליקי לשון למיניהם. אז זה רואים מפה כמה אדם הוא צריך, שהוא מדבר צריך גם כן לשמור על הכבוד של החבר שלו. הכל בכבוד, הכל ברמז, הכל במכובדות. הגמרא דורשת במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד ב', שמה בשבע הרקיעים, אז הגמרא אומרת שמה, אחד הרקיעים איך קוראים לו? מעון. מה יש שמה באותו רקיע מעון? אומרת הגמרא, מעון שבו כיתות כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בלילה וחשות ביום, שנאמר יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עימי. תראה, אם באותו שמה מי יושב? מלאכי השרת ושרים לקדוש. גם ביום תשירו, גם ביום תשוררו לבורא עולם. אלא אומרת הגמרא, מפני כבודן של ישראל. אז המלאכים שומרים על הכבוד של עם ישראל. משה רבנו בפרשה שלנו ובכל חומש דברים בכללותו, שהוא במשך 36 יום האחרונים לימי חייו עלי אדמות, וסימנך אלה הדברים, אלה כמה גימטריה? 36. 36 ימים האלה שרק בהם הוא הוכיח את עם ישראל, גם בהם כשהוא הוכיח אותם, אמר להם, דרש להם את הכל בצורה מכובדת. למה כתוב אל כל ישראל? יכל להגיד, אלה הדברים אשר דיבר משה, איך כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחסרות ודי זהב. מה כתוב בפסוק? אשר דיבר משה אל כל ישראל. ואם היה כתוב אל ישראל, לא היינו מבינים. למה אל כל ישראל? אז כתוב בספרי, ורש"י ככה מסביר, מה זה אל כל ישראל? אלא שאם לא היו כל ישראל באותו המעמד של התוכחה והמצוות שעכשיו הוא מלמד אותם, יבואו אנשים מהשוק ויגידו, מה אמר לכם משה רבנו? כך וכך צריך לעשות? למה לא הקשיתם עליו? למה לא פלפלתם איתו? היינו אולי דוחים והיינו מראים לו שזה לא רצון לשם מה שהוא אומר. תראו לשון רשי, אילו הוכיח מקצתם, היו אלו שבשוק אומרים, אתם הייתם שומעים מבן עמרם ולא השיבותם דבר מכך וכך? אילו היינו שם, מקים אותו על קוץ כזו, היינו משיבים עליו. כשרצו לבוא ולדבר על משה רבנו, אומרת הגמרא בסנהדרין קופיות עמוד א', מה אמרו עליו? אומרת הגמרא, מלמד שחשדו באשת איש, לא פחות ולא יותר, את משה רבנו, אבי האומה שלנו. רועי ישראל, תראה מה אמרו עליו. פה גם כן הם יגידו. אז אני התבוננתי בסייעתא דשמיא, שתי דברים יפים לדבר הזה. כתוב ברש"י, היו נמצאים באותו מקום, היו אלו שבשוק אומרים. מי הולך ומדבר נגד חכמי ישראל? אלה שבשוק, היושבי קרנות, לא אלה שבאים כאן לבית המדרש. אלה שבבית המדרש, אז הם נמצאים בתוך החממה של התורה ובתוך הדבקות של התורה, ממילא מקבלים את התורה כמו צריך. אבל מי שבשוק, הוא מדבר נגד חכמי ישראל. דבר שני, שימו לב, דבר נפלא מאוד, אם אלו שבשוק היו מדברים, מה הם היו מדברים? אם אתם הייתם שומעים מבן עמרם, הם לא אמרו אתם הייתם שומעים ממשה רבנו. הם לא היו אומרים הייתם שומעים מהחכמים, מרועי ישראל. הייתם שומעים מבן עמרם? תגיד, ממי? זאת אומרת, לא רק אלה שבשוק היו אומרים, כי כשהם היו אומרים את זה גם הם היו מבזים את משה רבנו. אז תרתי הרווחנו. בא משה רבנו ואומר אל כל ישראל, שלא היו אלה שבשוק יבואו וידברו, וגם כשהם מדברים הרי מדברים בזלזול. תרתי לראותה. מה עשה משה רבנו? אל כל ישראל, כמו בתחילת פרשת ויקהל. ויקהל משה, כמו ששם הוא הקהיל את כל ישראל, כך גם עכשיו, ברגע שהוא צריך להוכיח אותם, והוא הולך להגיד להם דברי תוכחה, הוא אומר, בואו, תבואו לכאן, הנה אני אומר לכם. עכשיו, מי שיש לו תשובה, בכבוד שישיב. ולמדנו פה דבר שלישי, מעלתו של משה רבנו עליו השלום, שכשהיה צריך לבוא ולהגיד, אז הוא פורס את הכל על השולחן. תראה, זה האמת. אתה רוצה, תקבל. זה דברי התורה. בתורה אנחנו לא מסתירים שום דבר. יש כאן, יש לך שאלה? תבוא, תשאל. זה לכן התורה אמרה אל כל ישראל. ראיתי גאון הקבלה עליו השלום, רבי מרדכי הכהן, מארם צובה, כותב בספרו שפתי כהן, הוא אומר פירוש אחר. הוא אומר, תראה, מי מקבל תוכחה? אדם ירא שמיים, הוא יכול לקבל תוכחה. הוא אומר, אבל אדם שהוא לא ירא שמיים, הוא אומר, למה שתוכיח אותי? איך הגמרא אומרת שמה? בבא מציעא קוף זין, הגמרא אומרת שמה, התקוששו וקושו, אתה הולך אומר לי, מי אתה בכלל שתגיד לי? אתה אומר לי, למה אני דיברתי היום בבית הכנסת? תגיד לי, משתך איך הולכת? מתחיל בקיצור, יוצא עליו בחיצים. אתה מדבר עליי ככה? וואה, מה אני שמעתי עליך? יותר טוב שתשתוק, למה אם אתה תדבר, אני אוציא עליך פשקי בילים. אומרת התורה אל כל ישראל, מישהו בר ישראל הוא מקבל תוכחה. להפוקה, כך כותב השח, להפוקה הערב רב שהם לא מוכנים לקבל תוכחה. אחד הפעמים, מישהו בא, אמר לי איזה משהו, הוא חשב סתם. אמרתי לו, תודה רבה וזה. אומר לי, כן, אני יודע למה אתה ככה מדבר, סתם אתה. אמרתי לו, למה? אבא שלי חינך אותי טוב, אני מוכן לקבל תוכחה. תודה רבה למה שאתה אומר לי. הוא לא האמין שאני אגיד לו כזה דבר, אז כבר אחרי שאני אומר לו שאני מוכן לקבל את התוכחה, הוא כבר חושב שגם על זה אני מסתלבט עליו, אז גם זה הוא ירד עליי. אומרת התורה, אדבר אל כל ישראל. הסבא שלי סיפר לנו, הוא היה שמשו של הגאון המקובל, רבנו מרדכי שרעבי עליו השלום, למעלה מ-30 שנה. והוא סיפר לנו בילדותנו שפעם אחת, הרב שרעבי קרא לו ואמר לו, תראה, אם אתה רואה אותי, הוא מינו אותו, את הסבא שלי מינו אותו בנהר שלום, שאם יש מישהו שידבר באמצע התפילה, אז הוא יעיר לו, יוציא אותו החוצה. אמר לו הרב שרעבי, אם תראה אותי, רבי שלום, אם תראה אותי מדבר בבית הכנסת, אל תהסס, תתפוס אותי מהחולצה, תוציא אותי מבית הכנסת. תראה איזה גדולה, איזה ענווה. זה האדם, ודאי שהרב שעבי לא ידבר בבית השם, אבל רק ללמד את העם איזה ענווה ואיך הוא היה מוכן לקבל את התוכחה. זה נקרא, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, ככה הוא דיבר איתם. היה עליו השלום הגאון הרב וייס, עכשיו שנפטר אתמול, זכר צדיק לברכה, זכינו להיות אצלו כמה פעמים, להתברך ממנו. אז הוא סיפר שפעם אחת כשבאו אליו, כשהוא בא פה לארץ, אז הגיע לאיזה בית הכנסת ושם הוא נהיה רב, אז הגיע שם אחד האנשים, אחד הגבאים, ואיך אומרים, ורצה שהרב לא יביא עכשיו מנהגים חדשים, הוא היה באנטוורפן, יביא לנו עכשיו מנהגי אנטוורפן לפה, יש לנו את המנהגים שלנו, אנחנו נכופף את הרב לפי המהלך שאנחנו חושבים. אז הוא בא לרב וייס ואמר לו, כבוד הרב, אתה יודע שהמנהג שלנו פה בבית הכנסת זה א' ב' ג'. הרב וייס הבין אם יש לו עסק, אמר לו, תקשיב, לרב לא אומרים מה לעשות. תמיד, גם זה, תלמיד חכם גם צריך לדעת, מתי הוא מוריד את הראש ומקבל, מתי הוא צריך גם כן להעמיד את הבן אדם במקום. זה אל כל ישראל. אנחנו אומרים היום עוד דבר, על דרך המוסר חשבתי להסביר פה את הפסוק הזה. היום אתה רואה, שומעים את זה, ואני היום שמעתי את זה בבוקר, איפה שהתפללתי, שמעתי מישהו שדיבר עם החבר שלו, אני בעצמי ככה הייתי, שומע השניים שמדברים. אז הוא דיברו שם באיזה השקפה, אז הוא אומר לו השני, עזוב, זה מתאים לפני 100 שנה, זה הרבנים שלפני 100 שנה אמרו. אומר, היום יש לנו את הרבנים שלנו, זה דרך אחרת, השקפה אחרת. הוא אומר שלמה המלך בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה באנשים, צאי לך בעקבי הצון וראית גדיעותייך, אל תחפש חדשות. איך אומרים בעלי המוסר? עושה חדשות, בעל מלחמות. יש לנו את הדרך הישן שלנו, של אבותינו ואבות אבותינו ואבות אבות אבותינו, כמו שפרשו בגמרא בפסחים במתת עמוד א'. למה משל ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאום מתקבל? למה? כי הענב, ענבי הגפן, כמה שהוא יותר יושב בחבית, הוא יותר מתיישן, הוא יותר משובח. המרלו שם נהיה הרבה יותר טוב, רוזה חצי אבש יוצא הרבה יותר טוב, החברוני המוסקעת יוצא הרבה יותר טוב. תשמע, ככה זה בעבודת השם. ככל שאנחנו נדבקים ברבנים הקודמים והקודמים לקודמים, ואנחנו נאחזים שם בשיפולי גלימותיהם, אז אנחנו בדרך הישר. אבל כשאנחנו אומרים לא, בדור שלנו, מה? לק? בטח, למה לא? מה יש בזה? הכל לא, זה רק בצבע הציפורניים. כבר זה נכנס, בהתחלה זה נכנס לקלות, אחר כך זה נכנס כבר... הכל, ככה זה בכל דבר ודבר. יורדים ויורדים ויורדים, ולאיפה נגיע? אומר האור החיים הקדוש על הפרשה שלנו, לכן כתוב אל כל ישראל, אומר האור החיים, לא לישראל שהיו נמצאים נגלים שם בדור ההוא לבד היו הדברים. כשמשה רבנו דיבר אל הדברים אשר דיבר משה, הוא לא אמר את זה רק לאלה שהיו נוכחים באותה שעה, אלא אל כל ישראל, גם לאלו שעתידים להיות, גם איתם משה רבנו דיבר. כשאנחנו קוראים את התורה, התורה היא לא ישנה ותשים אותה אנטיזכן, לא, אלא התורה היא חיה וקיימת. מה שהיה נכון לפני 100 ו-200 ו-1,000 שנה, אותו הלכה לא השתנתה, האנשים השתנו. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מכופפים אותנו אל התורה, ולא לכופף את התורה אלינו שזה יהיה רב נוח לי. זה מה שאמר, מה שאמר פה. אמרנו על זה דבר נפלא מאוד. גמרא מספרת במסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב' סיפור מאוד יפה. רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, כמה חכם גדול בתורה היה, שהיה יודע לשער, להגיד לך 300 הלכות כישוף במטע אחד של כישועים. ככה גמרא אומרת בסנהדרין דף ס"ח עמוד א'. הגדולה שלו בתורה חובקת עולם, שתי הזרועות שלו הוא ממשיל אותם לשני זרועות כמו ספרי תורה. וכמה מסירות נפש שלו עד שלמד תורה, כתוב בעבוד רבי נתן פרק ו', ככה למדנו בפרק דרבי אליעזר פרקים א' ב', ככה ראינו על הגדולה שלו בתורה במסכת סנהדרין דף ק"א, ככה למדנו בזוהר הקדוש, בזוהר מדרש הנעלם בוירא דף צדיחת עמוד ב', ענק שבענקים. לפני שנפטר, כשחלה, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו, רבנו, למדנו אורחות חיים שבהם נזכה לחיי העולם הבא, אנחנו רוצים חיי העולם הבא. איך אמר עליו השלום? אותו חכם אמר, אילו, אמר רבי נועם אלימלך, אמר הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, אמר אמר יום אחד, אמר לבן שלו, תסגור את הקבלת קהל, זהו, יותר אין קבלת קהל. הרב היה יוצא לתפילות, לשיעורים, נגמר, אין ברכות, אין כלום. עכשיו יש תור ארוך, רוצים ישועות, אנשים יש להם צריכים רפואה, פרנסה, הצלחה, זיבוגים. כבוד הרב, למה אין? עובר יום, יומיים, שלוש, בא אליו הבן שלו, אמר לו, אבא, מה עם אהבת ישראל? אמר לו, בגלל שיש לי אהבת ישראל, לכן סגרתי. אומר לו, למה? אומר, תראה, כל אחד בא עם החבית שלו, עם הקורה שלו, כל אחד עם הבעיות שלו. אחד, אני כבר שנים מברך את עם ישראל. אחד לא בא אליי ואמר לי, רבי, תברך אותי שאני אזכה לקבל פני משיח. רבי, תראה לי את הדרך, אני אתקן את המעשים בשביל שאני אזכה לחיי העולם הבא. כולם מבקשים שיהיה להם דירה, כולם מבקשים שיהיה להם פרנסה, כולם מבקשים שיהיה להם הצלחה, כולם מבקשים הכל, שיהיה עבודה לו ולאשתו, הכל. מה עם עבודת השם? מה עם יראת שמיים? מה עם חיי העולם הבא? אמר לו, אבא, אני אמצא לך כמה כאלה. יש, יש לנו, יש. קרא שם על אחד. אמר לו, תגיד לאבא שאתה רוצה שיברך אותך שתזכה לעולם הבא. הכניס אותו. אמר לו, אם יש אחד כזה, טוב, תפתח את הדלת בחזרה. אמר לו, באו תלמידיו, ונכנסו חכמי ישראל לבקרו. אמרו לו, למדנו אורחות חיים שנזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם ארבעה דברים. אמר להם, הדבר הראשון, היזהרו בכבוד חברכם. יהיה לכם בן אדם לחברו. תהיו אכפתיים אחד מהשני. היזהרו בכבוד חברכם. הוא עצמו סבל מזה, הרי נידו אותו. כמו שהגמרא מביאה בבא במציאה נונטט. אומרת הגמרא, אמר להם, דבר שני, מנעו ביניכם מן ההיגיון. שתי פירושים ברש"י, פירוש אחד, הכוונה, אל תלמדו הרבה מקרא יותר מדי. אחר כך אמר להם, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. ארבע אמר להם, כשאתם מתפללים, תדעו לפני מי אתם מתפללים. ובזה תזכו לחיי העולם הבא. עכשיו לא נדבר על כל ארבעה הדברים האלה, רק על דבר אחד. מה אמר להם? תושיבו את הילדים שלכם בין ברכי תלמידי חכמים. אז אני הסברתי, פשטו את הדברים למה? אפילו שהילד עכשיו הוא לא עושה כלום, עצם זה שהוא יושב, אם ניקח את זה כפשוטו, הדרה של העניין זה, או שיבו במרכז תלמידי חכמים, לא הכוונה, קח את הילד שלך, שים אותו על הברכיים של הרב. מה, עכשיו יעמדו פה בתור אנשים, ויגידו לרב, שים את הילדים עריך. הרב רוצה לשבת ללמוד, מה, עכשיו יתעייפו לו הרגליים, מה? ודאי שזה לא הפירוש. הפירוש הוא שיבו במרכז תלמידי חכמים, שהם יהיו בסביבת תלמידי חכמים. באיזה סביבה? מה הילדים שלך נושמים? מה הנכדים שלך נושמים? הושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. הנה עכשיו, עוד כמה ימים יצאו לחופש. אז כל אחד, זה לוקח את הבן שלו לים, והשני לוקח אותו למפל, והשלישי לוקח אותו. הכל טוב, הכל יפה. כמובן, הם הולכים למקומות טובים. אבא שלי לקח אותנו שיהיה בריא, אתם יודעים לאיפה? איפה היה בין הזמנים שלנו? גם לקח לים פעם אחת. אבל שלושת השבועות, מה יעשו? שלוש שבועות, מה? יום אחד לוקח אותנו למקובלים שבנחלאות. עושה איתנו שם סיבוב. לוקח אותנו לרב חיים קסר, עליו השלום. משם היה לוקח אותנו לרב ססון לוי, שהבן איש חי. לרב ססון כהן, עליו השלום. אתה זוכר אותו רבי שמעון? בדיוק, מול בטש. שם היה, וכל, בקיצור, ככה עובר איתנו. היום אחד לוקח אותנו לחכמים האלה, או שיבום בין ברכי תלמידי חכמים. אם אתה לוקח את הילדים ואתה מושיב אותם ברכי תלמידי חכמים, זה מה שהם נושמים, זה מה שהם מכירים, זה מה שהם רואים. הם רואים חכם, אתה מלמד אותם לנשק לו את היד, לקבל ממנו ברכה, שיהיה להם יראה, שיהיה כבוד, שיהיה הערכה לתורה, להעריך את התורה. אבל אני אמרתי, זה הפשטות של הגמרא, ואני חשבתי פירוש אחר. הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף ו עמוד א', הנה בירקר דרבנן דשאל המינאיו. אם אתה רואה שהברכיים של תלמידי החכמים התעייפו, דע לך, המזיקים באים, יושבים עליהם, נשענים עליהם, רוצים לעייף אותם, שהם לא יכלו לעמוד. למה? הגמרא אומרת במגילה חף א', שכשלומדים, היו לומדים מהתחלה בעמידה. אז הם רוצים לבוא, להפריע עליהם, שהם לא ילמדו טוב, ושיהיה להם עייפות, שיהיה להם חולשה, ויהיה להם תשישות. ככה הם רוצים. סיפרתי לכם, שבוע שעבר היה, אבא סיפרתי לכם, ביסדים סיפרתי, שבוע שעבר, אבל שבוע עוד סיפור. הרב קוק עכשיו כבר עומד לסיים סיום שס פעם שנייה מפטירתו של רבי חיים קניאבסקי. סיפר לי חבר, היה שם אתמול, הוא אומר, תקשיב, אומר, אני לבד איתו בחדר, פשוט שעות, אומר, הרב בולע דפים, הוא אומר לי אחר כך, אומר, אחרי כמה שעות הרב מוריד את הראש, אומר לו, תברך אותי. אומר לו, מה את הברכה אתה צריך? אומר לו, אני רוצה שתברך אותי מה שהמדרש כותב, הביא את זה רבנו ארי בשער הגלגולים, בהקדמה יוד, אני חושב. אמר לו, תברך אותי שאני אבלע את התורה, אבלע דפי גמרא, כך הוא אומר לו, אבלע דפי גמרא, וירוץ על דפי הגמרא, כמו שעשאל רץ על ראשי השיבולים. המדרש כותב שכשעשאל רץ על ראשי השיבולים, מרוב שהוא היה רץ מהר, אז השיבולים לא היו אפילו מתכופפות מרוב הריצה. תשמע, השיבולים הם רכים, מה כבר אתה יכול? הוא רץ על ראשי שיבולים והשיבולים לא היו מתכופפות. הוא אומר, תברך אותי. הוא אומר, ואני רואה את הרב, אחרי כמה שעות כבר, קרוב לחצי מסכת סיים. זה, תשמע, הבן אדם הזה, יהודי הזה, כבר לומד ימים ולילות, שנים על גבי שנים. אבא שלי סיפר לי, למד איתו בישיבה בכל תורה עם הרב קוק. היו חברותה, יש לנו תמונה, שניהם בגיל 15. אומר, תראה, אומר, היו שניים בבית המדרש נשארים. הרב קוק והרב רצבי, של הפוסק עד התימן. אומר, הם היו היחידים נמצאים בישיבה ביום שישי, לומדים. אומר, תראה, זה אדם שכל החיים שלו לומד תורה. עכשיו שיהיה בריא בן כמה הוא, בעזרת שם בקרוב, יהיה בגיל 66. שם הרחמה בטוב שנותר בנעימים. מה הוא? מה הוא עושה? בולע עד הפה גמרא, צמא לזה כמו הדג שהוא נמצא בתוך הים. יום אחד באתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה ברכה. אמר לו, מה? שאל אותי, מה אתה רוצה ברכה לתורה? שיהיה לי חשק ללמוד תורה. אז הוא שם את היד ואמר לי, יהי רצון, מלפני אבינו שבשמיים, שתשוט בים של התורה כמו דג ששט במים. אז אמרתי לו, כמו דג או כמו לוויתן? אני רוצה כמו לוויתן. כמו דג ששט במים, כמו לוויתן, שתשוט בתוך הים של התורה. ומה אדם, מה הדג עושה, אומר המדרש? כמה מים יש לו? מרים את הראש. זה אדם שאתה רואה שהוא צמא לתורה. צמא, 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 כמה שהוא צמא לתורה. זה הצמאון, אוי כל צמא לכול המים. זה אנשים שחיים ונושמים את התורה, והחיים בדור שלנו, ואנחנו צריכים לראות את זה. לראות את הגדולים האלה, כמה הם באמת עמלים בתורה ומתישים את הכוח שלהם על התורה. לראות שזה הדמויות של הגדולים שיש לנו. אז אני אמרתי, זה נקרא הושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. כנגד, אל תגיד, תשמע, על הברכיים של החכמים, מה יש? מזיקים למדנו. תגיד, לא, מה אני אשים את הילדים שלי שם? לא. הושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. אל תסתכל עני ברכי דרבנן דשאלה, לא. אלא תשים את הילדים שלך, כי הם ינקו תורה ומנשמו תורה. אל תפחד מכלום. למה? כי כשאדם לומד תורה, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. היה מעשה, אתם יודעים, הרבי מתולדות אהרון הקודם, זכינו להכיר אותו, רבי אברהם יצחק, עליו השלום. הוא פעם אחת, כשהיה בשוויץ, בליל שבת, היינו הרבה פעמים הולכים אליו, לטיש. עליו השלום, היה איש קדוש מאוד. והוא, רבי אברהם יצחק הכהן, כהן, זכר צדיק לברכה, אבא של הרבי מתולדות אהרון ותולדות אברהם יצחק של היום. הוא הלך פעם בשוויץ, ואמרו לו, הויז בוחר, שני בחורים שהיו איתו, אמרו לו, כבוד הרב, זה בריא לך מצד הרפואה לבוא לנשום אוויר בים. אז לקחו אותו לים. אז הוא עמד שמה, והוא שאל אותם, אתם יודעים לשחות? אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו לא יודעים לשחות. אז הם לקחו איתם חבל, קשרו לו ביד חבל, שאם הוא ייכנס למים קצת יותר עמוק, אז הוא יצילו אותו. טוב, עבר שמה, ואף על פי כן הרבי לא רצה להיכנס. עבר שמה בחוף איזה אדם אחד עם כלב. ארחי פרחי. עובר שמה. אז הרבי אומר לו, צדיק, אתה אולי המציל פה? אמר לו, כן, אני המציל, איך אתה יודע? אמר לו, כן, אני המציל. אתה יכול להיכנס? אני המציל. עכשיו, הוא סתם אמר את זה בהסתלבטות. אבל הרב, תמים, חשב שהוא רציני. לא בדק. הרבי נכנס. נכנס בר מינן, נסחף, נסחף מערבולת. השני בחורים לו כבר לא יכלו להציל אותו. בקיצור, היה רגע כפסע בינו לבין המוות. זה הרבי עצמו סיפר. הוא ראה את זה ככה, הוא המציל, במרכאות, תפס את הרגליים ברח. אבל הרבי היה כפסע בינו לבין המוות. אמר הרבי, באותו רגע לא חשבתי שמע ישראל, לא חשבתי וידוי, לא עשיתי כלום, רק דבר אחד. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, מכלום, אין עוד מלבדו, אפס מלבדו. אין אף אחד שיכול לעזור לי, רק אתה בורא עולם. אומר, חשבתי רק את המילים האלה ואמרתי רק את המילים האלה, אין עוד מלבדו. אומר, לא עבר רגע, אומר, אני מרגיש כבר, איך אומרים, שעוד רגע הוא כבר יורד לקרקעית הים. הוא כבר התחיל לרדת. זה היה עניין של שניות. אומר, פתאום אני מרגיש שמישהו תופס אותי, מרים אותי מלמעלה, הופ! מוציא אותי ומביא אותי לחוף באותו רגע. לא גל ולא כלום ולא נעליים. פשוט אליהו הנביא, אני יודע מי. למה? אין עוד מלבדו. אדם שולך עם הקדוש ברוך הוא, ברור עולם מלך איתו יד ביד. הכך, מה כתוב עוד? וחצרות ודי זהב. אז מה זה חצרות? מה אומר רש"י? מה היה בחצרות? מחלוקתו של קורח. די זהב, חטא העגל. מה היה לפני מה? חטא העגל או חצרות? או חצרות? קודם חטא העגל היה. הכך היה מחלוקת של קורח. אז למה זה כתוב לפני? אתה יכול להגיד אין מוקדם ומאוחר בתורה? אבל מה הטעם שבדבר? רב השיל, בספר חנוכת התורה, יש לו מהלך. תראו מה הוא כותב. אני יש לי שתי פירושים אחרים, אז אני אגיד לכם מה אני אומר. כי חנוכת התורה אתם יכולים לראות בפנים. אז אני אמרתי פירוש יפה, בסייעתא דשמיא. מה זה, למה כתוב קודם כל חצרות, קודם כל מחלוקת קורח? כי מחלוקת קורח זה בין אדם לחברו, אבל חטא העגל זה בין אדם למקום. וכבר רבנו בחיי כותב שבין אדם לחברו חמור הרבה יותר מבין המקום. אז אומרת התורה, קודם כל בחצרות מזהיר אותך על מחלוקתו של קורח, שזה היה בין אדם לחברו שהם חלקו על משה רבנו. אחר כך ודיזב, שזה חטא העגל שחלקו על הקדוש ברוך הוא. פירוש שני אמרתי, בסייעתא דשמיא, על פי דברי הגמרא בתחילת עבודה זרה, דף דלת עמוד ב' למטה, לא היו ישראל ראויים לעבוד עבודה זרה. אלא למה הם עבדו עבודה זרה? למה הם חטאו בעגל? כדי לתת פתח דלת לבעלי תשובה, שיגידו העולם ויגידו, תראה, אלה איזה צדיקים, ראו את מעמד הר סיני, 10 מכות, קריעת ים סוף, ובכל זאת לאיפה ירדו? תחת אל ארד, אומרים בערבית, ירדו שם, מתחת לקרקע, תראה לאיפה הם הגיעו. אומר, תראה מפה, השתבח שמו, שבכל זאת הקדוש ברוך הוא קיבל אותם בתשובה. אומר, אז אנחנו על אחת כמה וכמה. לכן אמר, קודם כל, בחצרות זה מחלוקת קורח. אחר כך ודי זהב, שזה באמת, אמנם הם חטאו בעגל, אבל באמת זה לא היה משהו שהם היו ראויים אליו. זאת אומרת, אז בחומרה של הדבר, החצרות הוא בהרבה יותר חמור מחלוקת קורח, ולכן אמר קודם כל את זה. אחר כך מה כתוב? ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש. אז אומר רש"י, מה זה ויהי ב-40 שנה? מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיטה. ככה למד מיעקב אבינו שהוא ברך, שהוכיח את הבנים שלו, ראובן, הוכיח אותו רק ברגע הזה. ככה למדנו גם כן אצל יהושע, ככה למדנו אצל שמואל, ככה למדנו אצל דוד שהוכיח את שלמה בנו, ויש 4 טעמים בספרי למה באמת אדם מוכיח סמוך למיטתו, ויש לזה גם מקורות בתלמוד. אבל לכאורה אני שואל על זה שאלה פשוטה. הגמרא דורשת במסכת בבא מציעא בדף למד א' עמוד א', הוכיח תוכיח, כתוב בפרשת קדושים, הזוהר הקדוש אומר דף פי ה' עמוד ב', מה זה הוכיח תוכיח את עמיתך? כשאדם הוכיח את החבר שלו, על ידי זה הוא נדבק, אם הוא מוכיח אותו בדרכי נועם, הוא נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אני שואל, הגמרא דורשת שמה, מה זה הוכיח תוכיח? הוכיח אפילו 100 פעמים, תוכיח אפילו תלמיד לרב. וככה הרמב״ם פוסק להלכה, לא רק באדם שראית אותו עושה עבירה, כותב הרמב״ם, בהלכות דעות, פרק ו' הלכה שביעית, אומר הרמב״ם, או אם, כשאדם רואה שפלוני עשה חטא, אומר הרמב״ם, או שהולך בדרך לא טובה, אם אדם יש לו השקפה לא בריאה, זה חטא הרי גדול, זה לא פחות מאשר החטא הוא. אומר הרמב״ם, תבוא ותוכיח אותו. תבוא ותגיד לו, אדוני, זה לא דרכה של תורה, ותגיד לו שבזה יזכה לחיי העולם הבא. תראו שם יש שם לשון הזהב של הרמב״ם. אז אני שואל, ריבונו של העולם, אז איך משה רבנו, יעקב אבינו, כל אותם החכמים, עכשיו נדבר על משה, איך יכול להיות שמשה רבנו לא הוכיח את עם ישראל במשך 40 שנה? אור החיים הקדוש מדבר על שמעונה המורים, שהוא כן אמר להם משהו, אבל סוף סוף, 40 שנה כתוב שהוא לא הוכיח אותם, אז איך הוא ביטל את מצוות התוכחה? איך יכול להיות? אז אתה יכול להגיד אולי בגלל שהם עדיין לא היו ראויים לקבל תוכחה. על דרך הגמרא בערכים ט"ז עמוד ב', תמיאנים יש בדור הזה מי שמוכן לקבל תוכחה. תמיאנים יש בדור הזה מי שראוי להוכיח. זה ודאי לא שכח להגיד פה, כי משה רבנו בטח ראוי להוכיח. אבל אולי עם ישראל בכלי קיבול שלהם הם לא היו מסוגלים לקבל. והגמרא אומרת במסכת יבמות דף סמכי עמוד ב', כשם שמצווה לומר דבר שלא נשמע, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אז ממילא גם עכשיו פה הוא לא רצה לבוא ולהגיד להם, אבל נו, ואחרי 40 שנה הם כן היו ראויים? ייתכן שכן. אולי ככה בדרך כזו אפשר להסביר. אפשר להגיד עוד דבר, שבאמת הוא הוכיח אותם גם לפני, אבל התוכחה שלפני כן הייתה בדרכי נועם. עכשיו התוכחה הייתה בדיבור לשון קשה. לכן כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה. אבל ראיתי רבנו אפרים לא אומר, לא את התירוץ הראשון שאני אומר, ולא את התירוץ השני, הוא אומר תירוץ אחר. הוא אומר, תראה, מתי יש מצוות תוכחה? דווקא כשזה באותו רגע שאתה רואה את הבן אדם עושה עבירה. באותו רגע שאתה רואה את הבן אדם עושה עבירה, באותו רגע חל עליך מצווה, אפילו מהפעם תוכיח אותו, והגמרא אומרת בערכים ט"ז, עד שיקנו, כל מה שלא לקח מבוטה והרביץ לך, אתה עדיין מצווה. אומר, אבל כשזה לא באותו רגע וכבר עבר הזמן, אומר רבנו אפרים, כשזה לא באותו מעשה, כשלא הוכיחו בשעת מעשה, אין ראוי להוכיחו אחר העבירה ולומר לו, מדוע כך עשית? למה? שלא ימלבין את פניו, הוא מתבייש בכל עת שרואה אותו. והגמרא אומרת בשבת קופיוטט, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. הגמרא דורשת בביצה כ"ג, שבת נ"ד, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה יוצאת בן קרניה, שואלת הגמרא, פרתו של רבי אלעזר יוצאת בן קרניה בשבת? ולא של שכנתו הייתה ועוד, הרי 12,000 עגלים היו לו, רק פרה אחת היה לו. אומרת הגמרא, אלא מלמד שלא הוכיחה. ולפי שלא הוכיחה, לא מיכה בה, לכן זה היה נקרא על שמה. רואים מפה, כמה התורה שלנו, כמה באמת היא רוצה מאיתנו ללמד אותנו דרכי אורחות חיים, כמו שהבאנו מרבי לעזר הגדול. וזה כל הפסוקים האלה, של בפרט הפסוק הראשון של הפרשה, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוב, בין פרן ובין תופל, כל הפסוקים האלה, כל המפרשים, אם זה אור החיים הקדוש, אם זה רבי לעזר פאפו בספרו על התורה, באלף המגן ועוד, כולם פירשו, גם אנוכי הקטן, כתבנו בזה, כל הפירוש הזה, פירשו אותו כולם על דרך המוסר. אמרו במדבר שאדם ידבר בדברי תורה. בערבה שהתורה תהיה מתוקה, שירגיש מתיקות, שכשנגמר השיעור כולם יגידו, איי, חבל, חבל שזה יסתיים, למה? למה יסתיים השיעור? ככה, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולמה מחצרות ודיזה. השם יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם, שהימים הקדושים האלה יעבו עלינו, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך אותם לששון ול... היום בלילה זה יום ההילולה של רבנו ארי הקדוש, זכותו תגיד. אמן ואמן. חזקים וברוכים, בכבוד, כבוד ידידנו, מזכה הרבים, אהוב ליבנו, רבי יעקב שמש, בכבוד.